כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. מדעי הריק, כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. חיים סטודנטיאליים בצל הזום. לא רואים את המרצים, לא משתתפים בשיעור או מנהלים דיונים, לא מכירים חברים או בני זוג, אין מה לדבר על מסיבות, והבדידות קשה מאוד. צעירים שהגיעו לאוניברסיטה בתקווה לחוויה משנת חיים, מגלים שגם את החוויה הזאת המגפה חיסלה. שנה א', שיעור בתחליפים וכמיהה למרצים. זה רגע גדול בחיים. נרשמים ללימודים אקדמיים, עוזבים את הבית כדי לגור במעונות או בדירה קרובה לאוניברסיטה, מכירים אנשים חדשים, מפתחים חיים בוגרים, מתפתחים, צומחים. אלא שבצל הקורונה גם הבקיעה הזו מהקן אל העולם משובשת לחלוטין. קרין סימנטוב, הודיה קנדלקר וארווה בן מוך למשל, התחילו השנה ללמוד משפטים באוניברסיטת בר אילן, ועברו להתגורר במעונות. אף שהקמפוס עצמו סגור וכל השיעורים מתקיימים בזום. כולן מתארות צורך לצאת מהבית ולהתחיל לחיות את החיים שלך, כהגדרת קנדלקר, אבל החיים שלהן מוגבלים כרגע בעיקר לקבוצות וואטסאפ של לימודים, ולניסיונות צרים לייצר הוואי סטודנטיאלי כלשהו תחת ההגבלות. החלום על אווירת אוניברסיטה תוססת, עם דיונים סוערים בשיעורים ומפגשים בקפיטריה ועל הדשא, נגנס בינתיים. למעשה, הציפיות שלהן נמוכות הרבה יותר, למשל, לפגוש את האנשים שאמורים להקנות להן ידע, ופשוט לבוא לידי ביטוי. הייתי רוצה לפגוש את המרצים שלנו, אומרת סימנטוב, בת 22, הירושלמית. היתרון בזום הוא שהכל מוקלט, אפשר לחזור לחומר של השיעור. אבל בכיתה של 150 תלמידים אין לך יכולת להביע את עצמך בזום, ואנחנו סטודנטים למשפטים, בכל זאת, זה נדרש. אם עכשיו בשיעור את רוצה לדבר, את מרימה יד והתמונה שלך קופצת למרצה. אבל זה לא אותו דבר כמו בכיתה. הייתי רוצה אינטראקציה פנים אל פנים עם המרצים, להכיר אותם. אבו מוך בת 19 מבקה אל גרביה חווה היטב את הקושי הזה, כסטודנטית ערבייה. לדבר מול 150 תלמידים זה מבייש מאוד. אני מפחדת לשאול, שלא יבינו אותי ותיווצר סיטואציה לא נוחה. מול מרצה בכיתה הייתי עושה את זה, אבל לא מול 150 פרצופים בזום מולי. אבו מוך מספרת שהגיע לאוניברסיטה גם עם רעב להכיר את המגזר היהודי באמת. אבל בתנאים הקיימים זה קשה יותר. זה היה אחד השיקולים שלה במעבר למעונות, שבהם לדבר עברית עם חברים עוזר לי מאוד ויש לי את מי לשאול. הלימודים קשים, העברית המדוברת קשה לי, אז אני לא מתחרטת שבחרתי לעבור למעונות, שיש לי עם מי לדבר וללמוד. התלבטתי אם לעבור למעונות כי ממילא הכל בזום, מספרת קנדלקר בת 22, האשקלונית. אז למה לגור פה כשאפשר בבית? כדי שאוכל ללמוד הכי טוב, ובשביל שינוי האווירה. אתה חייב חברה, להיפגש, להכיר, והבחירה במעונות הוכיחה את עצמה. גם בלי לימודים בקמפוס נוצרו קבוצות קטנות, חברויות. סימנטוב מספרת שכבר מתחילה להיבנות קהילה, בעיקר דרך קבוצת הוואטסאפ, משפטים במעונות, ובה התארגנויות לצפייה משותפת במשחקי כדורגל, אלכוהול, פיצוחים ושוקולדים עליי, לאימוני כושר, למפגשי לימוד באוויר הפתוח ועוד. בשבוע הראשון עשינו מפגש שהשתתפו בו 30 אנשים, ומתוכו התגבשו קבוצות של 4-5 חברים. אנחנו לומדים יחד, אוכלים ארוחת ערב יחד, אבל אלה קבוצות קטנות, ואז בתור לכביסה את מבינה כמה הרבה אנשים יש פה, כמה עולמות אחרים. ובכל זאת, הצלחנו לבנות בקטן הוואי שאמור לקרות באוניברסיטה. שנה ב', זה היה אמור להיות פרק משמעותי ומעצב בחיים. סטודנטים טריים, אלה שהתחילו ללמוד רק באוקטובר האחרון, מתמודדים עם הפער בין הציפיות מהלימודים וההוואי לבין המציאות. מי שלמדו כבר בשנים קודמות, לעומת זאת, חווים בשנה האחרונה תחושה גדולה של אובדן. התחושה היא שגנבו לנו את החוויה הסטודנטיאלית. אבל מי גנב? המציאות. אין את מי להאשים, אומר דן ספקטור, בן 25, תלמיד השנה השנייה בחוג לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. הוא בא מתל אביב, ובחר ללמוד בבאר שבע בשביל ההוואי הסטודנטיאלי בעיר, שאותו הספיק לחוות רק סמסטר אחד. חשבתי שאני אתגעגע למסיבות ולבריכות, אבל מסתבר שאני מתגעגע לספרייה, ולראות את המרצים שלי פנים אל פנים. יש לזה יתרונות, לחזור לחומר של השיעור שמוקלט, להתעכב על דברים, לבדוק בגוגל, בלי החרדה שאני לא מבין על מה מדברים בשיעור, וזה משמעותי בלימודי פיזיקה שהם קשים מאוד. אבל אתה נדרש להמון אחריות אישית כדי להזיז את עצמך. יותר קשה ללמוד כך. הקמפוס מכניס אותך לאווירה לימודית יותר, מהחדר שלך בבית. אין גירוי סביבתי, אין אינטראקציה, אתה רק עם עצמך. וזה בעצם הקושי הגדול, החברתי. סטודנטים לא באים לבאר שבע כי זו האוניברסיטה הכי טובה בעולם, אלא בשביל חיי החברה. למזלי, בסמסטר הראשון שלי, הספקתי להכיר כמה חברים, והקורונה הפכה אותנו לתא משפחתי מלוכד. אבל לא הייתה לנו הזדמנות להתפזר בין מסיבות, להכיר עוד כיתות, ואני יודע שיש בחוץ אנשים מדהימים שלא הכרתי. אז זה רק אנחנו. אני לא רואה עוד אנשים, וזה חסר. אין בילויים בחוץ, מקסימום יושבים בדירות, וחלק מהחברים גם עזבו את באר שבע וחזרו להורים, כי לימודים ממילא בזום. אז דווקא בתקופה שאתה הכי קמה לחברה, אין את זה. אפרופו בדידות, ספקטור גר עם שותפה ויש לו בת זוג, סטודנטית אף היא, אבל הוא מספר שחברים רווקים סביבו מפחדים לעשות טינדר. מי רוצה להחליף נוזלים עם מישהו אחר בתקופה הזאת? ההרגשה היא שחיי הסטודנטים זה מושג שנעלם. אומר עין, בן 26, גם הוא סטודנט שנה שנייה לפיזיקה, אבל באוניברסיטת תל אביב, שם הוא חי עם בת זוגו במעונות. אין קהילה, יש הרבה בדידות, אתה מרגיש קלו. ציפיתי ליצור חברויות בתקופה הזאת. ראיתי בזה פרק משמעותי ומעצב שאמור להיות תפנית בחיים. אבל מכל הרצונות והמטרות שהיו לי, אני רק רוצה שהשנה הזאת תעבור. בין סמסטר לסמסטר יש תקופה להתאושש, אבל אי אפשר לטוס לשום מקום. אנשים בקושי רואים את המשפחות שלהם. אי אפשר לראות חברים. אותי זה ריסק. לי יש בת זוג, אבל מה עם אלה שאין להם אפילו את הבן אדם הזה שאפשר לבכות לו? הרבה אנשים מסביב נשרו או התחילו לקחת כל מיני חומרים. אני פוגשת את עין בשעות צהריים באחד ממתחמי המעונות של האוניברסיטה, והמקום הומה סטודנטים שיצאו להתעברר. ואז בבת אחת, כולם נעלמים. מתחיל שיעור, הם מסבירים. חייבים מצלמה פתוחה וסביבה מכובדת, אז עושים את זה בחדרים. וכשכל אחד ספון בחדרו, עין מספר שחדוות הלימודים נעלמת והחוויה כולה מנוכרת. בזום אין לאנשים פרצופים, רק קולות, ותמיד של אותם שלושה אנשים ששואלים את השאלות. אתה מרגיש שהעולם קורס, ואתה בבואה שבה לכל אחד אכפת רק מעצמו ומהמבחן שלו. שנה ג' געגועים לשנה ב'. תלמידי שנים מתקדמות יותר בדרך כלל הספיקו לרכוש מספיק חברים, אבל גם הם מלאי געגוע. הייתה לי שנה וחצי לעשות חברים טובים. מודה ליה בידה, בת 27 מפרדס חנה, תלמידת השנה השלישית בחוג לביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. היא חיה בדירה סחורה עם שתי שותפות, ובכל זאת, זה קשה. בלי גירויים חיצוניים אין לאן לברוח. אני מתגעגעת לרעש, להיכנס לקמפוס בבוקר ולקבל בומבה של רעש ומלא אנשים סביבך. יש תחושה נוסטלגית למה שהיה רק לפני שנה וחצי. חסר לי מפגש מבטים עם סטודנטים, לשאול שותף לספסל הלימודים שאלה. את החברה הכי טובה שלי בתואר הכרתי ביום השני ללימודי השנה הראשונה. היא ישבה לידי, הסתכלתי עליה באמצע השיעור, ראיתי את המבט המבולבל שלה, והיא את שלי, ואמרתי, אני נורא מפחדת. גם את? וזה חיבר אותנו עד עכשיו. צריך לראות אנשים בכיתה, לקבל פידבקים על המצב הרגשי והלימודי של עצמך ושל אחרים, זה לא יכול לקחות בלי מבטים ומחוות גוף. גם היא מודה שלהרצאות בזום יש את יתרון ההקלטה, אבל מוסיפה שזה גם חיסרון. על הרצאה של שעתיים אני יושבת 4.5 שעות. כל הזמן עוצרת וכותבת. זה גוזל זמן, אבל זה כנראה יותר אפקטיבי. לפחות אני לא בשנה א'. בלתי אפשרי להתחיל לימודים ככה לבד. אני חושבת שהייתי קורסת נפשית בלי מישהו להתבאס איתו, או לחוות איתו את השנה הראשונה. זה קשה מאוד לעבור לבד את ההלם, בודד מול כל הקשיים של סמסטר ראשון, שנה ראשונה, כשאת עוד לא יודעת איך לגשת לדברים, בלי קבוצת תמיכה שיוצרים בהתחלה. בעוד לא מעט מתלמידי השנים הראשונות מתמקדים רק בלימודים, תלמידי השנים המתקדמות גם עובדים, מה שמקל עליהם קצת. כשאוניברסיטה היא לא כל עולמך, היעדר חיי הקמפוס מערערים אותך פחות, כמובן, אם את עדיין עובדת. בידה למשל נחשבת עובדת חיונית, שמסייעת לקשישים מטעם ביטוח לאומי. גם דורין בר, בן 26, אילתר לעצמו פתרונות תעסוקתיים. הוא בן מושב רמעון, גר באפולה, לומד כלכלה וניהול שנה שלישית במכללה האקדמית עמק ישראל. עד המגפה עבד במרפסת רמת ישי, מועדון ידוע באזור, ובאחרונה פתח עם שותף עסק עצמאי לשירותי בר. עמדות קוקטיילים שאנחנו מביאים לבית הלקוח, לחתונה בקפסולות, למסיבות רווקות רווקים קטנים, ימי הולדת של עד 10 אנשים. עשינו אדפטציה למצב ויצא טוב. גם הזום יצא לא טוב. בקרוב אני מתחיל לעבוד ככלכלן, וזה מתאפשר בזכות העובדה שהלימודים בקורונה מוקלטים ונגישים. אני יכול לראות את השיעורים במועד שמתאים לי, ובמקום 4 ימי לימוד בשבוע לרכז הכל ביומיים. כיוון שאפשר לחזור לשיעורים הקשים, הציונים שלי בתקופת הזום עלו ב-30%, כך שלפחות מבחינת העבודה והלימודים לא שקעתי בתרדמת והתנוונתי, אבל חסרים לי חיי החברה. יאמר לזכות אגודת הסטודנטים שהיא מנסה לעשות הרבה כדי להתגבר על זה. סרט בדרייבין, סטנדאפ בזום. יש לנו קבוצה של 8 בנים ששומרים על הקשרים שיצרנו בלימודים ונפגשים לפי ההנחיות. בין הסגרים גם טיילנו, שכרנו צימר. יצרנו לעצמנו הוואי סטודנטיאלי מחוץ לאוניברסיטה. זה מה שמחזיק את כולנו. הוותיקים הספיקו לא רק ליצור חברויות, אלא גם לבנות קשרים עם המרצים. יש לנו כבר יחסים אישיים איתם. כבר צחקנו איתם בכיתה, הם מכירים אותנו. זה לא קשר שנוצר רק בזום. יש לי מרצה שכל כך התחברנו שישבנו יחד לבירה. קשר כזה יכול להתפתח בזום היום? אני סקפטי. הכמעט בוגרים, אקורד סיום אגום. אני מסיים תואר ראשון בהיסטוריה ופילוסופיה ונרשמתי לתואר שני בתכנון ערים בתוך הקורונה. מספר דור זומר שלומד באוניברסיטת תל אביב וגר בעיר. אני יודע שיש אנשים שמספרים לעצמם כל מיני סיפורים כדי לא להודות שהלך התואר, אבל מבחינת החוויה הסטודנטיאלית עבד לנו הכל. הלימוד מרחוק לא פוצח, ודאי בקורסים מתקדמים, וגם הרבה מהקריזמה של מרצים עובדת לחלוטין בזום, מה שעוד עובד, הוא היכולת לפתח חברויות. כבר 2 סמסטרים לא פגשתי פרונטלית אף סטודנט, ואין לי אף חבר חדש מהשנה הזאת. הרבה סטודנטים איבדו את העבודות שלהם וחזרו להורים, מה שפגע בקשרים הקיימים. יש עוד נקודה שזומר מדגיש, והיא אובדן היכולת לפתח דיון. ואיך דיון שבכיתה היה יכול להיות מפרה ונעים, בזום נהיה סופר טכני. ואומנם, תלמידים ותיקים יותר מרגישים בהיעדרו של דיון מפרה, מעורר הרהורים, שהופך אותם לתלמידים טובים יותר, לחוקרים טובים יותר, לאנשים חושבים יותר. אני מודה שגם הציונים שלי ירדו. הספריות סגורות, כשרוצים ללמוד או להכין מטלה בקבוצות, עושים את זה בזום. אתה כותב עבודות עם אנשים שאתה לא מכיר, וזה יוצר לעתים חיכוכים ומתחים. אני עובד, וכשלומדים מהבית ועובדים מהבית, היום שלי נמשך מול המחשב מ-8 בבוקר עד חצות, כמעט בלי לקום מהכיסא. למוח אין יכולת להכיל עוד מידע, ויש חרדה כללית באוויר, אז ללמוד כך זו משימה בלתי אפשרית. בסוף הסמסטר הנוכחי הוא יסיים את התואר עם טעם חמוץ. את בן הזוג שלי הכרתי באוניברסיטה והיו חיים שלמים, דינמיקה שלמה סביב הקמפוס. היום אתה בקושי פוקח עיניים וכבר כל הקורס בתוך הבית שלך על הבוקר. אני מסיים את התואר בזום בלי לראות אף מרצה ואף סטודנט. קצת אגום לסיים ככה. גם קרמל הרטמן, בת 24 מתל אביב, מסיימת השנה את לימודי המחול וההוראה בסמינר הקיבוצים, והיא מספקת הצצה לקושי שמייחד סטודנטים במקצועות מסוימים, אלה שמחייבים ציוד או מרחבים שרק המוסד האקדמי מספק, שכוללים תרגולים שמחייבים נוכחות פיזית או עבודה בקבוצות, אומנות, תיאטרון, קולנוע, מחול, מוזיקה ועוד, וגם שיעורי מעבדה בחלק מהמקצועות המדעיים. בתואר כמו שלנו, ובכלל בכל החוגים לאומנויות, קשה להחזיק את הלימודים מרחוק. לא הצליחו לפצח איך ללמוד לימודים מעשיים, שבהם גם זה קריטי ללמוד עם אנשים אחרים, אומרת הרטמן. דמייני לימודי מחול, מהבוקר עד אחר הצהריים, כשכולם מתקיימים בזום. זה כואב ומתסכל. כשהמגפה התחילה, הפגיזו אותנו בעבודות עיוניות, קורסים מעשיים פתאום נהפכו לעיוניים, ואחר כך התחילו שיעורי בלט בזום. המורה מלמדת על המסך, ואני עושה פליה ורלווה במטבח, משתמשת בשיש כמו בבר. יש לי שיעור של מודרני רצפה בזום, אבל הרצפה שלי לא מתאימה וקרה. יש שיעורים שהומרו למין שיעורי כושר. רק בחודש שעבר, כשקצת חזרו לשגרה, היה אפשר להגיע לסמינר ליום אחד של לימודים מעשיים, וזהו, זה מה שהיה. אז נפשית זה קשה, והבדידות גדולה. הצלחנו להפיג אותה קצת כשנפגשנו 12 בנות לשיעורים יחד. זו הייתה החוויה הכי טובה שלי בתקופה הזאת. פרסנו לינולאום על הרצפה במרחב ציבורי פתוח, שמרנו מרחק זו מזו, והצלחנו לרקוד יחד ואפילו להעלות חיוך על פני העוברים והשווים. אבל זה החזיק רק 3 שבועות, בין שביטת הסגל הזוטר לסגר. ובשאר הזמן אני לבד. ולעבור את זה לבד זה דיכאון. העיניים שורפות מניסיון לשרוד מול המסך, והתחושה היא שהאור של היצירתיות הוחשך. היחסים עם ההנהלה, משבר אמון עמוק. ומעבר לתחושות ההחמצה, הבדידות והקושי, הסטודנטים מביעים גם לא מעט תסכול לנוכח התנהלות המערכת. האבסורד הוא שאנחנו משלמים את אותו שכר לימוד שאמור לממן חשמל, הבטחה של האוניברסיטה ועוד המון שירותים שאנחנו לא צורכים, אומר ספקטור. ואומנם, התאחדות הסטודנטים הארצית דרשה מהממשלה להפחית את שכר הלימוד, כשמנגד, האוניברסיטאות טענו שהמעבר להוראה מקוונת כרוך בלא מעט הוצאות. חלק מדמי ההבטחה הוחזרו, פחות מ-300 שקל, אבל מעבר לכך, שכר הלימוד לא ירד. ההקלות מטעם המדינה הסתכמו עד כה בהרחבת המלגות והסיוע בפתרונות תעסוקתיים. נקודת מחלוקת נוספת שספקטור מציין נוגעת לבעיית האמון בבחינות. אפילו עשינו הפגנה, כי האוניברסיטה מפעילה נוהל בחינות נוקשה מאוד. לא שאנחנו רוצים להעתיק, אבל היחס אלינו הוא כחסרי תואר בחינות וערכים. רוצים שנצלם את עצמנו כל הזמן. בכל רגע שמתעורר חשש, מבקשים שנצלם את כל החדר שלנו. ואם יש חשד הכי קטן לבעיה בתואר הבחינות, אתה נכשל במבחן וצריך ללכת לוועדת משמעת. ברור שהם לא רוצים שנעתיק, אבל אנחנו רוצים פחות לחץ. ולכן היה אפשר לחשוב על פתרון יותר מתוחכם ופחות טוטליטרי מהצילום. המוסדות שונים דורשים מהתלמידים להתקין תוכנה שמשתלטת על המחשב, מצלמת את הסטודנט וחוסמת גלישה באתרים כתנאי לקבלת שאלון בחינה, מה שמעורר מחאות של הסטודנטים, הטוענים לפגיעה בפרטיות, ואף לתביעות נגד חלק מהאוניברסיטאות. פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, מסביר את הרציונל. בסמסטר הראשון, בצל הקורונה, בחלק גדול מהקורסים נתנו ציון עובר או נכשל. במצב כזה, סטודנטים לא יכלו לתת ביטוי לכישרון שלהם, וחששו שזה יפגע בסיכויים שלהם להירשם לתארים בהמשך. אז החלטנו לעשות מאמץ לתת בסמסטר ציונים במספרים. הדרך העיקרית היא להסתכל על סטודנטים דרך הטלפון הנייד שלהם שמצלם את הנבחן, את המקלדת ואת מסך המחשב, ולפעמים משתמשים גם במצלמת המחשב. זה דבר לגיטימי שמדמה את המבחן בכיתה. לגבי תוכנת תומקס שמונעת גלישה באתרים, באוניברסיטה העברית יש כוונה להשתמש בתוכנה רק ב-50 מתוך כ-2,000 בחינות, בעיקר במקצועות מתמטיקה ומדעי המחשב, כדי לתת ציונים הוגנים ולא לתת יתרון למי שהעתיק. במתמטיקה ובמדעי המחשב נותנים לך קוד שאת צריכה לקרוא ולכתוב מה יקרה כשיריצו אותו על מחשב. במקרה הזה, ברור מדוע אי אפשר לקיים בחינה עם גישה לאתרים. אלו המקרים המצומצמים והצרים שבהם דרשו להתקין את התוכנה. אין פה פגיעה חמורה בפרטיות, זה מינימום הכרחי. מדינה מציין שנבדקו חלופות, תוכנת בינה מלאכותית שעוקבת אחרי הנבחן ומטריעה כשיש חשש להעתקה, אבל בפיילוט היא נמצאה מאוד לא אמינה, ושבכל מקרה האוניברסיטאות הפחיתו מאוד את מספר הבחינות, והרבה קורסים עברו לעבודות במקום בחינות. אבל הוא יודע שיש משבר אמון מסוים עם התלמידים. זה אף פעם לא נעים. השגחה על המיעוט הקטן שיכול להתפתות ולהעתיק היא רע הכרחי כדי לא לפגוע ביתר הסטודנטים. אני מקווה שעוד מעט כל זה יהיה מאחורינו ונוכל לחזור לעולם הישן של הבחינות. החלק החיובי הוא שאנחנו מצליחים ללמד בלי להתפשר על הרמה, ואני מקווה שבסמסטר ב' אחרי פסח נוכל לחזור בהדרגה ללמידה שהכרנו. בינתיים, גם הוא מודה שהמעונות מספקים הצלה חלקית, לפחות במובן החברתי. שם החבר'ה נפגשים זה עם זה ומצליחים לקיים מצב כמעט רגיל. לא היו שם מקרי הידבקות, וכן ישנה קצת מהאינטראקציה שכל כך חסרה להם. מדעי הריק, כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.